רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות. רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל.
יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב לכולם.
בוקר טוב, ורד.
מה נשמע?
סדר גמור.
נהדר. אז אנחנו עכשיו היום בתוכנית להדליק את האור, פה ברדיו סול. וכל שבוע להדליק את האור אנחנו מדברים, אנחנו מדליקים את האור על איזשהו נושא מסוים. והשבוע אנחנו נדליק אותו על ונהפוך הוא, היום אנחנו בפורים. בוקר טוב, ענבר.
בוקר אור.
ענבר תדבר איתנו, ענבר היא מורה ליוגה ולהתפתחות אישית. אנחנו נגיד עוד דברים על ענבר תכף. אני מזמינה אתכם להתקשר לשידור אם יש לכם שאלות אליי או אל ענבר, לטלפון 03-677-3636, או לוואטסאפ שלנו 053-807-1213. אתם מוזמנים לראות אותנו בפייסבוק של רדיו סול, בפייסבוק של רק בגלל הרוח. גם ענבר תשתף את זה אצלה בהמשך. בוקר טוב, ענבר. אנחנו תכף נעבור לשיר. אני רוצה רק לשמוע, ענבר, תספרי לנו קצת על עצמך ועל מה הולך להיות לנו בתוכנית היום.
טוב, אז האמת היא שפחות מעניין לדבר עליי. אני חשבתי שיותר מעניין לדבר על אהבה, מערכות יחסים ויוגה.
איך יוגה מתקשר לנו למערכות יחסים?
וואו, המון דברים.
וואו, וואו, וואו. כן. את חושבת שיוגה זה משהו שהוא... כאילו, יוגה זה תנוחות, כאילו, אני יושבת ביוגה, עושה כמה תנוחות, ואיך זה בסוף מתקשר לי לחיים?
טוב, אצלנו לא כל כך יושבים, גם הרבה עומדים, עושים הרבה תנוחות עמידה, והרבה הרבה תנוחות הפוכות. ואני חושבת שאם אנחנו בקטע של פורים, אז באמת יהיה נחמד להזכיר את המשפט, אבא נדחק מלו, או ונהפוך הוא, או כמו שאומרים במסורת היותר יוגית, אום לעשות את ההפך, אהונג. אום לעשות את ההפך, האונג. ותכף נראה איך כל הדבר הזה מתקשר גם למערכות יחסים.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל בשיר ככה מקפיץ, כדי שיהיה לכם... כי יוגה זה לא כזה... יש פה הקפצה רצינית.
אתה יכול לעזוב דיין, כי אין רחוב שלא יזכיר אותך. מוזיקה זה ניבר, זהו אתה יכול להפסיק לשיר, כי זה לא כיף להתרגש לבד. עדיין משתקרים ביחד, עדיין לא מעניין תך אף אחד, עדיין לא מדברים על פעם, עדיין קעקוע מטומטם. ואת לא כאן להיזהר, אנחנו גנגסטרים על אמת, לא מפחדים להישבר. כל הקלפים על השולחן, ואת יודעת שלא שחקן,
חדר אחד וחלון, הוספנו ספה ותמונות על הקיר. כל ערב הכנת לי טוסט בצורת לב, כל בוקר הערת אותנו עם שיר. היום יש לך סטודיו, אתה כל היום שם, אני בקפה מסתובבת בעיר. בערב חוזר כשנהיה מאוחר, כבר הטוסטר שוכב בארון בתוך סיר. עדיין משתקרים ביחד, עדיין לא מעניין אותי אף אחד, עדיין מצחיק אותי כמו פעם, מחבק אותי כשיש רעם, עדיין מתרגשים לגל.
עוזבת או נשארת כאן, את אוהבת אותי גם עם כסף גם בלי, האם את אוהבי כשאין לך זמן? תגידי, תקראתי על העבר איתי, תצטערי שלא הספקת עוד דברים, או שתבואי לטפס לאיזה הר איתי, בקבוק יין מול שמיים שנופלים. כי ראה לי עולם שלא ענית לי, ואז הגזמתי קצת במחשבות, ואני לא רוצה לחפור, אבל הייתי באזור ואין לי מה לעשות.
אז תבואי אליי, אני כאן להישאר, אנחנו גנגסטרים על אמת, לא מפחדים להישמר, כל הקלפים על השולחן, ואת יודעת שלא שחקן.
אז תבוא אליי, אני כאן להישאר, אתה לא כאן להיזהר, אנחנו גנגסטרים על אמת, לא מפחדים להישמר, כל הקלפים על השולחן.
בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, רדיו סול. ואנחנו היום בתוכנית של פורים ונהפוכו, והזמנתי לפה לאולפן את ענבר, ענבר המהממת, שאני מכירה אותה הרבה שנים, למדנו ביחד, וככה אני כל הזמן לומדת ממנה עוד ועוד דברים חדשים, בחורה שיש לה מה לתת, וחשבתי שזה ממש מדהים לעשות את השיחה בשידור על יוגה, ועל איך יוגה בעצם מופיעה בחיים שלנו. אנחנו בדרך כלל מפרידים, יש יוגה, יש תנוחות, יש נשימות. אני התחלתי לספר מקודם שזה מורה בבית ספר שאני מלמד בו יוגה ומיינדפולנס, אמרה שיוגה זה משעמם, והיא ככה מאוד אנרגטית וקופצנית, ו... וראיתי אותה עם הכיתה, יש לה כיתה ח', האמת היא שהם כיתה ח', הם לא מתעניינים בכל דבר, הם ככה בעניינים שלהם, בעיקר בטלפון, צריך להביא אותם, להרים אותם. והיא אמרה, אני אנרגטית וקופצנית, יוגה זה לא בשבילי. ואני דווקא הבאתי לפה את ענבר היום, כדי שתראה לנו ונהפוך הוא איך יוגה בעצם מקפיצה אותנו, איך יוגה מביאה לנו באמת אנרגיה של חיים, איך יוגה קשורה למערכות יחסים ואהבה. וככה, כדי שכולם יכירו את ענבר, אני ככה אגיד כמה מילים על מי זאת בכלל ענבר. ענבר מורה ליוגה ובעלים של סטודיה ליוגה בכפר סבא, היא מאמנת, היא מרצה, היא יועצת פדגוגית באקדמיה, באמת, וואו, ענבר. ובעלים של עסק למשחוק תכנים וייצור של משחקי חשיבה וחדרי בריחה ניידים. אז אתם יכולים לראות כמה לוגיקה יש בבחורה הזאת, מצד שני המון רוחניות. אז ענבר, תפרטי לי קצת מה זה, כאילו איך את מביאה את שני הניגודים האלה לחיים שלה, אם זה בכלל ניגודים.
או, זהו.
זאת השאלה. אז הנה הבמה אצלך, בוא נשמע.
אז האמת היא שבימים הקדומים, היוגים, הם היו אותם חכמים שהסתובבו פרועים בירוק, עם מכנס טיטול, ואולי גם לא את זה, אולי רק איזה אזור חלציים. ואולי גם לא את זה, לפעמים היו כאלה שהיו יושבים מחוסים באפר, אפר היה כל הלבוש שלהם, הם היו חכמים. הם תרגלו יוגה, הם תרגלו מדיטציה, הם התבוננו בטבע, הם התבוננו בחיים, התבוננו בחיות, ובעצם חיפשו את, את התשובות לשאלות הכי חשובות, שאני חושבת שהשאלות האלה רלוונטיות עד היום. כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים להיות שמחים, כולם רוצים להיות עליזים, ולא רק בפורים, ולא רק בפורים. האמת שיש אפילו משהו קצת מצחיק בזה, אני, איך שאומרים לי, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אני נכנסת לדיכאון.
למה?
אני לא יכולה עכשיו להיות שמחה, רק כי אמרו לי, מי נכנס אדר תרבי בשמחה. נו מה, אני רוצה להיות שמחה כל הזמן, לא רק שנכנס אדר, כי מה, באפריל אי אפשר להיות שמחים.
אז השאלה היא... גם חייבים, חייבים, מוכרחים להיות שמח.
מוכרחים להרבות בשמחה, נכון? איך אמר רבי נחמן מברסלב, נכון? אז אנחנו רוצים, מה שנקרא, והיית אך שמח, אנחנו רוצים כל הזמן להיות שמחים. ופה נכנס הקטע של היוגה, אני חושבת שהרבה מהשמחה שלנו בעולם המודרני מתבססת, ולא בכדי, בגלל שאנחנו מוצפים בכל הגירויים האלה, בהמון מאוד מאוד דברים נורא נורא חיצוניים. אנחנו קצת התמכרנו לכל הנושא של חוויות שקונים אותם בחוץ, אם זה בגדים, אם זה טיולים, אם זה... מסעדות יוקרתיות, אם זה לשבת עם המסכים, טיק טוקים, כל הדברים האלה. עכשיו אני בעד הכל. השאלה היא המינונים, והשאלה מה קרה לגוף שלנו בתהליך הזה. והאמת היא שאני רואה שהרבה מאוד אנשים עם השנים, וככל שהם עסוקים, עובדים, עושים כל הזמן את כל המיליון ואחד אלף דברים שהם צריכים לעשות, לא נשאר להם כל כך זמן לטפל בגוף שלהם. וגם כשאני אומרת את המילה לטפל, אז אני רוצה לשים את זה במרכאות, כי מה זה לטפל? ברגע שאנחנו לוקחים משהו כיפי, כמו יוגה, ואנחנו מגדירים אותו כטיפול...
רגע, יוגה זה כיף?
אז זהו, בדיוק. אז ברגע שאנחנו מגדירים את זה כטיפול, כאילו הלך קצת משהו מהכיף, נכון? זה כמו כן. הקטע הזה שאומרים לך, נכנס אדר, תרבה בשמחה, אז אומרים לך, עכשיו תהיה ביוגה, אז... שיהיה לך כיף. זה לא עובד ככה.
יש לי, השבוע הייתה לי תלמידה שהגיעה לשיעור יוגה. כולה בלחץ, היא תמיד מגיעה ברגע האחרון, והיא בלחץ, ועד שהיא ככה, ועד שהיא ככה, והיא תמיד מגיעה ממש בה. מתחילים בשש וחצי, אז בשש וחצי, אבל בשש וחצי כבר אנחנו אומרים להתחיל, אנחנו לא אמורים עכשיו... אז היא אמרה לי, לא, היום אמרתי לעצמי, זה היה מדהים, היום אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני באה ליוגה, שאני אמורה להיות רגועה, וכל היום אני בלחץ, ואני מגיעה, ואמרתי, וואה, זה, לזה רציתי, את זה רציתי.
אז בעצם, הנה, אז ורד, את רנת פה להנחתה, לא תכננו את זה, אבל זה בעצם העניין של היוגה, זאת אומרת, מה שהמתרגלת אמרה לך בעצם, פתאום הבנתי שאני באה לפה בשביל להשיג איזושהי מטרה, והמטרה היא באמת להיות שמחה ולהיות רגועה ולהיות שלווה, ואני לא רואה סתירה בין זה לבין קופצניות. קופצניות, אני ג'ינג'ית, יש לי אבא ג'ינג'י, יש לי טמפרמנט.
ג'ינג'ית שצבת השיער,
לא, אני עזרתי לו להיות ג'ינג'י, אבל בטמפרמנט ובנמשים אני ג'ינג'ית. אוקיי? ואנשים ג'ינג'ים יש להם טמפרמנט מולד מאוד מאוד סוער, ואני בעד, ואני לא חושבת שזה צריך לבוא בסתירה ליוגה, להפך, אני חושבת שהיוגה עוזרת להפוך את ה... קור הגרעיני הזה למשהו הרבה יותר פרודוקטיבי, הרבה יותר מפוקס והרבה יותר ממוקד. אז יש אנשים שהם דווקא הרבה יותר, הייתי אומרת, באים קצת עם כזה מיין טיפה יותר עייף, הם קצת יותר קיים, הם יותר מנומנמים, הם אוהבים לשבת על הספה לכל דוריטוס, לשתות בירה קרה, פחות בתרגול. ודווקא אנשים כאלה, בגלל שהדברים ביוגה מתחילים בצורה קצת הדרגתית וכולי, לאט לאט מגלים על עצמם שהם הרבה יותר אנרגטיים.
ומפסיקים עם הבירה? זאת השאלה.
תראי, אני לא יודעת אם צריך להפסיק עם הבירה. אני אומרת, כמו שאמר סוקרטס, הכל במידתיות. הוא אמר את זה, נכון?
לא, במידתיות. אני לא בעד בירה.
בסדר. אז את אל תשתי. עכשיו, מה העניין של... הכל במתינות, הוא אמר, הכל במתינות. אז מה העניין של היוגה? באמת קצת להכניס איזושהי מתינות לחיים שלנו ולתרגל, לעבוד עם הגוף. לעבוד עם הגוף. הגוף הוא מכונה מופלאה. מקצות האצבעות של הרגליים ועד קצה הקודקוד, יש פה עולם שלם של תוכן, שאנחנו בימים הרגילים שלנו לא מגיעים אליו. האדם המערבי מביא את הראש לעבודה.
אז בואי תגידי לי קצת תוכן, ככה, לא נדבר ברחל בתך הקטנה. את אומרת לי, הגוף יש בו תוכן. איזה תוכן? וקודם גם אמרת לנו מערכות יחסים. מה, איך את מדביקה את זה, אוקיי? אני אעשה עמידת ידיים. אני עמידת ידיים, זה לא מסתדר לי, זה כואב לי בידיים, זה... אני גם, נראה לי שלפי האג'נדה שלי לא צריך לעשות עמידת ידיים.
אז את אל תעשי.
אז אני לא עושה. אז אני לא עושה. אז מה אני, אז, אבל איפה את מביא, איפה עמידת ידיים, או ראש, או כתפיים, או whatever?
כן. אז קודם כל, זה שאלה טובה,
ואני רוצה... איך זה קשור לי לבן זוג שלי?
אז קודם כל בוא נתחיל בזה שכל התנוחות ההפוכות בעיקרון מזרימות דם טהור ובריא לתאי המוח. כתוצאה מזה התאים שלנו וכוח החשיבה שלנו גוברים. אוקיי? יכולת החשיבה שלנו מתגברת ומתפתחת. המחשבות הופכות בהירות ונהירות יותר. התנוחות ההפוכות מהוות סם חיזוק לאנשים שהמוח שלהם מתעייף במהירות. הם מכירים את האנשים שקוראים משהו חצי שעה ועוזבים, לא יכולים להמשיך יותר? זה בשבילכם. כל התנוחות ההפוכות, ובעיקר למשל עמידת ראש, היא מבטיחה הספקה שוטפת ומתאימה של דם לבלוטת יותר את המוח, ולבלוטת האצטרובל.
רגע, אצבעת.
אצבעתי, זה פה, אבל בפנים.
אז בואי תגידי.
הנקודה הזאת של השירשסנה פוינט, כן, איפה שאנחנו עומדים על הראש, שירשסנה זה עמידת ראש, יש בפנים, יש בלוטה, אוקיי? זה האמת, יש לה צד קדמי וצד אחורי, אוקיי? והבלוטה הזאת היא, כשהיא מקבלת דם, היא עובדת יותר טוב. כמו כל איבר בגוף, דרך אגב. כל איבר בגוף שאת תספקי לו דם, שעל הדם יש לנו חמצן ועוד את כל החומרים המזינים שנוסעים על הדם, את מביאה את הדם לכל פינה בגוף, את מרעננת את הגוף. אם את רואה למשל שאנשים מתבגרים לדוגמה, אז אפילו אם את מסתכלת על כפות הרגליים שלהם, מה את רואה שקורה לאצבעות רגליים שלהם? מתחילות לטפס אחת על השנייה, נהיות קטנות וצפודות, נכון?
זה כמו מקלות של ארטיקה.
בדיוק, הם כאילו מאבדים את החיבור לאיברים הקטנים. למה? אדם לא מגיע לשם מספיק. הרבה פעמים אנשים מבוגרים, מה זה מבוגרים? אני בת 47 וחצי, חברות שהן 7 שנים יותר צעירות ממני גם מתלוננים ומתלוננות, על דליפת שתן, על התעייפות של מערכת העיכול.
זאת אומרת שזה לא חובה אחרי לידות שיהיה לך דיפת.
מה פתאום? בכלל לא חובה. אני ילדתי שתי בנות, פוטפו, הכל בסדר. אבל התרגול של היוגה הוא גם מלמד, הוא מלמד אותנו בעצם לפזר את הדם בכל הגוף, להגיע לכל פינה בגוף. אנחנו מתפתלים, אנחנו סוחטים את עברי הבטן, אחר כך פותחים את הפיתול הזה ובום, דם חדש מגיע לכל מקום, דם טרי. אוקיי? עכשיו, תחשבו באופן הגיוני. כל דבר שאתם תזרימו אליו, נגיד, תיקחו איזשהו צינור ותזרימו שם טפטופים של מים, אז זה לא זה, נכון? אתם רוצים זרם חזק ויציב וטוב ועשיר. אז אנחנו מדברים על, למשל...
אז בעצם את אומרת לי, כן. שההזרמה הזאת של התנוחות ההפוכות, גם לא רק הפוכות, גם תנוחות אחרות.
כל כמובן, התנוחות של היוגה.
כל התנוחות של היוגה, המטרה שלהם בדיוק לעשות את זה, להזרים פרנה בגוף, להזרים אנרגיה.
אנרגיה, אבל דם, ממש דם. ממש דם. פשוט דם.
ממש כן. דם.
דם וחמצן. כן, להזין את האיברים.
כן, חמצן מגיע מולי.
פעם שאלו את גיטאג'י, הבת של BKS היינגר, שאלו אותה, what is the goal of yoga? אז היא אמרה, the goal is...
מה המטרה של יוגה?
כן, מה המטרה של יוגה? אז היא אמרה, the goal is the soul. המטרה היא הנשמה. אוקיי? וגורג'י אמר, בהקשר אחר, הוא אמר, the goal... גורג'י זה אבא שלה, זה BKS היינגר, אבי תורת היוגה היינגר. אחד היוגים הגדולים בעולם. הוא נפטר כבר, אבל הוא עדיין מחזיק בתואר הזה, גם בעודו, בעולמות אחרים. והוא אמר, I'm more interested in the soul of my foot. אני יותר מתעניין בכפות הרגליים שלי. ולמה הוא אמר את זה בעצם? כי אם דיברנו על אהבה ומערכות יחסים, ושאלתי איך אני קושרת את הכל ביחד, אז אנחנו רוצים לאהוב את עצמנו, ולאהוב את הזולת, ואנחנו רוצים שהזולת יאהב אותנו, ושיהיה לנו מערכות יחסים טובות ומשמעותיות עם אנשים. עכשיו, התורה של היוגה הולכת אחורה ואומרת, אתם רוצים לאהוב את עצמכם? רק שנייה, בוא נעצור רגע. אתם מכירים את עצמכם? איך אתם יכולים לאהוב מישהו שאתם לא מכירים?
את לא מכירה את עצמכם?
רוב האנשים, תראי, היום אני כבר הרבה מאוד שנים הקדשתי את חיי לנושא הזה של תרגול יוגה ומדיטציה. אני מכירה את עצמי יותר טוב. האם פיצחתי את כל ההתנהגויות? ואני לא יכולה להגיד לך שפיצחתי את הכל, אבל דפנטלי אני יכולה להגיד לך שאני על דרך. ואני מכירה את עצמי היום הרבה יותר טוב מה שהכרתי עצמי בגיל 30. עכשיו, זה לא קשור לגיל, כי אני מכירה גם אנשים בני 70 שעדיין לא מכירים את עצמם. זה לא עניין של גיל. זה עניין של האם אתה מקדיש או אם את מקדישה זמן להכיר את עצמך. והגוף הוא חלק מעצמי. אנחנו הרבה מקשיבים למחשבות שלנו.
אז השאלה, סליחה שאני קוטעת אותך, השאלה אם אני מכירה את עצמי, ואני מוצאת כל מיני נקודות תורפה אצלי, אז השאלה אם אני יכולה, סבבה שאני מכירה אותם, אבל אני לא רוצה את הנקודות תורפה האלה.
אבל הלכת למקום של שיפוטיות.
לא שיפוטיות, אני רוצה שיהיה לי חיים יותר טובים, אני צריכה לפרק את הנקודות תורפה האלה, אוקיי? נגיד, להתעצבן מ-XYZ, למשל.
להתעצבן פחות, נגיד.
להתעצבן פחות, או להתעצבן פחות מנקודה מסוימת, שאין בה, היא לא מעצבנת מצד עצמה, כן? אני פשוט לא יודעת למה זה. אוקיי? אז האם אני יכולה להשתמש ביוגה? כאילו, איך יוגה זה שאני עושה תנוחות, הפוכות או לא הפוכות?
אז רגע, אז לפני שאת, כן. כשאני חוזרת ליוגה, בגלל שאת הרמת לי להנחתה, את אמרת למשל אנשים שאנחנו כועסים ואנחנו רוצים לחקוק, כל כולנו כועסים. יש לנו פרקריטי, יש לנו טבע מולד דיכוס, הכל מעצבן אותנו, יש אנשים שהם קמים בבוקר, הם כבר כועסים, לא יודעים על מה, מחפשים משהו. קם בבוקר, מה קורה? אני כועס על מה? לא יודע, תכף אני אמצא משהו, תן לי כמה דקות, יהיה על מה להתעצבן. אנחנו ישראלים, גם יש לנו דם חם, גם בלי להיות ג'ינג'ים.
יש את הימים האלה שאת מחפשת עם מי לריב.
יש ימים שלא צריך לחפש, הם פשוט באים בשפע, את מרימה את הראש, יש מישהו שמעצמא אותה. עכשיו, תראו, מאסטר שנטידבה, שהוא באמת, אולי את תגידי מי זה מאסטר שנטידבה, ורד.
לא, את תגידי, אתה...
בסדר, הוא חכם עודי... מאוד מאוד מפורסם, הוא כתב את המדריך לחיי לוחם הרוח, לא משנה, אבל הוא דיבר משהו מאוד, זה מאוד משנה, אבל לא יכולים עכשיו לעשות, צריכים לשמוע תוכנית עליו, תוכנית עליו בהזדמנות דברת תעשי, כדאי לכם, כדאי לכם. עכשיו, הוא בא ואמר על הכעס משהו שאני מאוד התחברתי אליו, לא אגיד לכם שאני מצליחה לקיים את זה ב-100%, אבל לפחות עצם זה שהתחברתי, זה כבר טוב, אני רוצה להציע לכם את משנתו, וככה הוא אמר, בעניין הכעס, אם אתם כועסים על מישהו, יש רק שתי אפשרויות הגיוניות. או שאתם תיחסו עליו עד שהוא ימות, או שתסלחו לו תכף ומיד. למה? הוא אומר, כי אם אתם החלטתם, אם אתם יודעים שיום אחד, יום אחד אתם תסלחו לבן אדם הזה, אז למעשה מה אתם אומרים על עצמכם? שאת כל הזמן הזה של מי עכשיו ועד הרגע שתסלחו לו, אתם לא רציונליים.
אאוץ.
נכון? אם אתם יודעים שאתם בחיים לא תסלחו לו, הוא אומר, אז אתם לוגים. אין בעיה. ולכן, הסיכום. אם אתם רוצים לחוס על משהו, תתחייבו לחוס עליו עד שהוא ימות.
אבל את יודעת שאנשים כועסים, הרבה פעמים אני לא אדבר עם הבן אדם הזה בחיים, ובאותו רגע זה נראה שבאמת הם לא ידברו איתו בחיים, הם לא מתכננים לדבר איתו עוד יומיים.
נכון, אז ביוגה אנחנו למשל לומדים להגיד דברים בצורה... קצת פחות דרמטית. למשל, כרגע אני לא מרגישה שאני יכולה לדבר איתו. לא יודעת כמה זמן. אבל אולי זה יעבור לי. לזרוע שם איזה... להשאיר מקום לספק. להשאיר מקום לספק. וביוגה אנחנו לומדים את זה. אנחנו לומדים להשאיר מקום לספק. כמו שיש לי תלמידים, מתרגלים שנים, למעלה מעשור. בחיים, אני יום אחד יזמין לפוטו, מישהו רק שיספר את הסיפורים האלה. בחיים, על גופתי המתה אני עושה את התרגיל הזה. על גופתי המתה אני עושה עמידת ראש. אין סיכוי. אני 20 שנה מתרגל יוגה, בחיים לא הצלחתי לעמוד על הראש. אין סיכוי. תשכחי מזה, ענבר. אל תנסי אפילו. איזה מלחמות. ואחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, הבן אדם, הוא מלמד לעשות עמידות ראש, והוא מדגים עמידות ראש, והוא יכול לעמוד גם 10 דקות וגם רבע שעה בעמידת ראש. והם למדו, never say never. אז זה הולך לשני הכיוונים. אז גם דברים שאנחנו רוצים להצליח ונראים לנו בלתי אפשריים, אני חושבת שדרך היוגה אפשר ללמוד איך לאט לאט ובהדרגה מתקדמים ומתפתחים, וכל יום, one step at a time, כל יום לומדים עוד משהו, ופתאום יום אחד עומדים על הראש. עכשיו, מה זה פתאום? פעם... שמעתי הרצאה של מישהו מאוד מפורסם, הוא לא אוהב שמצטטים אותו, אז לצערי אני לא יכולה להגיד את השם שלו. אבל איש מאוד מאוד רציני, ואיש עסקים אחד הגדולים בארץ, ונגיד גם בעולם, ושאלו אותו איך הוא מסביר את ההצלחה שלו, והוא אמר, 20 שנה עבדתי מאוד קשה, ואז ההצלחה הגיעה בין לילה. אז אני חושבת שזה נכון גם לגבי יוגה. 20 שנה עובדים מאוד קשה, ואז ההצלחה מגיעה בין לילה, וגם כועסים פחות, כן, כועסים פחות, ועוד משהו שקורה, אני חושבת, לאנשים שמתרגלים יוגה, שמתי לב ברבות השנים, שגם שהם כועסים, הם כבר לא מאמינים לעצמם שהם כועסים. כלומר, הם כועסים, ואומרים, רגע, מה אני מפגר? מה אני עכשיו בזבז זמן על זה? כאילו, מה אני אעשה עם זה עכשיו? או שהם יוצאים מהכעס יותר מהר. אם נגיד בן אדם שלא מתרגל יוגה ברגיל, היה יכול לחוס שבוע על איזה משהו, ועכשיו הוא כועס יום, מקסים, חסכנו 6 ימים של סבל.
אז... וואו, מנבר, את אומרת דברים מדהימים.
כן.
אני רוצה לעשות לנו איזה ברייק קטן עם איזה משהו מקפיץ, אבל אני הייתי רוצה שתסבירי לנו, כי אני יודעת שבמהלך השנים שלי ביוגה, שאני מתרגלת הרבה מאוד שנים של יוגה, וגם בדברים אחרים. אז אנשים אומרים לך, בואי תעשי, זה הדבר הזה, שינה לי ככה וככה, את הכעס, את הזה, את הזה, את הזה. אבל פרקטיקלי, אני הלכתי לשיעור יוגה, עשיתי כמה אסנות, ואז הלכתי הביתה. איך בפועל זה הדבר הזה קורה? אז תגידי לנו את זה אחרי השיר שאת הזמנת, שאת רצית, אוקיי? אז להתחיל לרקוד.
מי את אתה ומה אתה אוהב וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב ואיך אתה לא מזמין לחתונה תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים לזרוק את הבגדים לא לחשוב אם מסתכלים ובא לי בזריחות לחגוג את החיים לברוח לפעמים כי גם ככה פה זה בית משוגעים מתי אתה החלטת לצאת? תגיד זה לא אתה זה שהיה אז אם נינת מתי תביא לנו טלנובלה? וואלה החיים שלך זה סרט אמת תנו לי לענות, תנו לי להסביר וואלה יש מצב הייתי אז עם חצי עיר תנו לי לענות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים לזרוק את הבגדים לא לחשוב אם מסתכלים ובא לי בזריחות לחגוג את החיים לברוח לפעמים כי גם ככה פה זה בית משוגעים זה בית משוגעים חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים מזוודה אחת לדירת שני חדרים ביפו על הגג כתבתי לי שירים לא היה לאן לברוח רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים
בית משוגעים.
כן, ממי, אנחנו חיים בבית משוגעים.
אנחנו חיים בבית משוגעים, ואני וענבר פה נתנו ככה, נתנו פה הופעה.
אפרופו, אם אנחנו כבר מדברים על בית משוגעים...
אז מה אתם אומרים אבל? יוגה זה איטי ומשעמם?
היוגה היא חוכמה משוגעת. אחד הדברים שאני הכי מתחברת אליו ביוגה זה העניין הזה של אום לעשות את ההפך ההונג.
מה זה אום?
כן, האום. קודם כל, אום זה המילה שמכילה את כל המנטרות הוודיות. אז מי שחוסך ולא רוצה ללמוד מאות אלפי פסוקים בעל פה, פשוט שיגיד אום.
אוקיי, אז יש אום, ואז יש לך, ומה זה ההונג?
אום לעשות את ההפך ההונג. אתן לכם דוגמה, בואו נדבר על דברים תכלס, פרקטיקה, אוקיי? אנחנו אחוזים במשהו עד כלום. מכירים את זה שאנחנו אחוזים באיזה משהו? נגיד סתם, אוהבים עד כלות במישהו שלא ממש מחזיר בו את המטבע, קורה? קרה למישהו פה פעם? קרה למישהו פה פעם שהוא היה מאוהב או הייתה מאוהבת עד כלות במישהו או במישהי ולא הסתדר? בטח לא קרה לאף אחד, נכון? זה אירוע שלא קורה בסמסרה. אז תראו, אחת העצות של היוגים זה ככל שאתם יותר אחוזים במשהו, ככה אתם יותר צריכים ללמוד לשחרר אותו. אוקיי? בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להחזיק כלום, הרי את הכל אנחנו נאבד, נכון? בסוף את הכל נאבד. ואני חושבת שביוגה מנסים קצת לעבוד גם על העניין הזה של לא להחזיק את הגחל כל כך צמוד, כי המציאות גם הוכיחה לכולנו שככל שננסה להחזיק את זה יותר קרוב, ככל שנרדוף יותר אחרי משהו, ככה הסיכוי שיהיה לנו אותו בעצם יהיה יותר קטן. אז החוכמה היוגית אומרת, אתם אחוזים במישהו, במשהו עד כלות, שחררו אותו, תוותרו עליו. אתם עוד כועסים על מישהו עד מאוד? ואם אתם לא מתכננים לכעוס עליו עד שהוא ימות, אז תוותרו עליו.
תוותרו לו.
תחמלו עליו. תוותרו לו, תחמלו עליו.
מה זה אומר תשחררו? האמת היא שזה משהו שאני כל הזמן רציתי, אני חוקרת אותו כבר מלא שנים, תמיד אנשים אומרים לי, שחררי, שחררו, שחררנו, עשינו, שחרור. אוקיי, אנחנו עבודה משחררת, כל מיני דברים כאלה היו. אבל השאלה שלי תמיד, אוקיי, מה זה אומר לשחרר? עכשיו אני אוהבת מישהו. אוקיי? מחזיר לי אהבה, לא מחזיר לי אהבה, אז רגע, נשים את זה שנייה בצד. אני אוהבת מישהו, אני אמורה עכשיו, בגלל שאני אוהבת אותו, להפסיק לאהוב אותו, כי זה לא יוגי לאהוב אותו, או לא יוגי, כאילו, אני אמור, איך אני יכולה לשחרר, ועדיין אנשים בזוגיות, אנשים אוהבים, אני רוצה לאהוב, אנחנו רוצים להיות במערכות יחסים, מה זה לשחרר? את הילדות שלך, עכשיו את תעזבי אותם, תגידי, אוקיי, אני משחררת מהילדות שלי, ילדתי אותם, הן חמודות, הן יפות, גידלתי אותם, עכשיו הן מגיל 18, אז הן יכולות, לא יודעת, כזה.
כן, לא, זו שאלה טובה, ובאמת טוב שאת העלית את זה, כי צריך קצת לדייק. אז אני אתחיל דווקא מהדוגמה של אורות, בגלל שאני אמא לשתי בנות, יש לי ילדה אחת בת 18 ואחת בת 22.5.
במקרה, אמרתי את הגיל שלי.
אני קצת כבר גדולות, והעניין של לשחרר, גם באורות, זה באמת אפשר לתת לילדים. אני חושבת שלשחרר, הוא לא לשחרר את הבן אדם, זה לשחרר את הרעיון, שהבן אדם צריך להתנהג בצורה כזו או אחרת, כדי שאני אהיה מאושרת. כשמדברים על לשחרר, זה לא לשחרר מהבן אדם, זה לא לשחרר את הבן אדם, זה לא לוותר על הבן אדם, זה לא. מה שזה כן, זה לשחרר את הרעיון, שהבן אדם צריך להתנהג בצורה מסוימת, כלפיי, כדי שאני אהיה מאושרת, או שלי יהיה טוב איתו, או כדי שאני אוכל לאהוב אותו או אותה.
נהיה דוגמה.
את זה צריך לשחרר.
נהיה דוגמה. לא הבנתי.
אנשים מתנהגים מתוך הסך הכל של מי שהם, והסך הכל של מי שהם הוא תוצאה של הביצית והזרע של ההורים שלהם, האוכל שאימא שלהם אכלה בהיריון, הסביבה של הרחם, המקום שאליו הם נולדו, התרבות, הזמנים בהיסטוריה שבהם הם נולדו, כן הייתה מלחמה, לא הייתה מלחמה, כן היה מגפות עולמיות או לא היו מגפות עולמיות. אנשים נולדים בכל מיני תקופות, בתי ספר, סוכני חברות, סוכני סוציאליזציה, כל האנשים שהשפיעו, הגננת, השכנה, חבר בכיתה שאמר משהו מעליב. בן אדם מגיע לגיל 40, הוא אוקיינוס של אירועים, הוא אוקיינוס של אירועים, וכמעט כל מה שהוא עושה ברגע נתון מושפע מזה, מושפע מכל מה שקרה לו, ויש כמעט שום דבר מזה לא היה בשליטתו, נכון? הוא לא בחר, לא את התמהיל הגנטי שלו, לא למי הוא יוולד ולא איך הוא יתחנך. כמעט עקרונות הבסיס כמעט כולם נכפו עלינו. מה אומרים ביהדות? אומרים, אדם מרגע שעמדה עליו דעתו, נכון, הוא כאילו שפיט, שפיט בפני אלוהים, או אצלנו אומרים, לפי הקרמה, שזה צורה אחרת להסתכל על זה. אבל בסופו של דבר, בן אדם באיזשהו שלב מגיע לשלב שהוא עומד על דעתו. כלומר, פתאום יום אחד הוא קם בבוק ואומר, רגע, למה אני מתנהג ככה ולא אחרת? יש לי אפשרות לשנות את זה? ואז הוא מתחיל מה ש... וזה מחזיר אותנו לשיחה ששוחחנו בתחילת המפגש, שאת שאלת אותי מה זאת אהבה במובן היוגה. אז אמרתי, לפני שאנחנו מדברים על אהבה במובן היוגה, אנחנו אומרים, כדי לאהוב מישהו באמת, אנחנו צריכים להכיר אותו. ואת שאלת אותי, אז רגע, את לא מכירה את עצמך? אז אני אומרת, לא הכרתי את עצמי מספיק. התשובה היא כן. אנחנו צריכים להכיר את עצמנו. קודם כל להבין, למשל, למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. אפילו הדוגמה החמודה שאני נתת, אם מישהו מעצבן אותי, למה דווקא זה מעצבן אותי ולא משהו אחר? נכון, הרי שתי בחורות יצאו למסיבה, אחת התעצבן על הדברים האלה, ואחת התעצבן על הדברים האלה. ואת אומרת, א', זה מוכיח שהדברים לא היו מעצבנים, או הגברים. שהדברים או הגברים לא היו מעצבנים מצד עצמם, כי היא התעצבנה על ההוא והיא התעצבנה על ההוא. זה אחד. ושתיים, השאלה היותר מעניינת היא למה. למה? למה זה מקפיץ אותי? עכשיו, ככל שאני לומדת להכיר את עצמי, ואני יודעת על מה, איפה היבלות הכי כואבות שלי, ועל מה לא כדאי לדרוך, אז אני גם יכולה ללכת צעד אחד אחורה, באיזה reverse engineering כזה, ולהבין איך אני מטפלת בזה. כי בסופו של דבר, אם יש לי יבלת, כל פעם שילחצו עליה, הייתי חייב. אז בוא נסיר את היבלת. במקום לנסות להגיד לאנשים, תפסיקו לדרוך לי על היבלת, בואי נסיר את היבלת. עכשיו, איך נסיר אותה? קודם צריך למצוא אותה. צריך לדעת על מה זה יושב. אז ככל שאני אכיר את עצמי יותר, ככל שאני אבין את עצמי יותר, ואני אבין למה אני פועלת כפי שאני פועלת, מה מניע אותי, אני אוכל לאט לאט ובזהירות ובסבלנות לטפל בדברים העמוקים באמת. וככל שאני אכיר את עצמי יותר, אני גם אוהב את עצמי יותר, כי אז אני אבין, בגלל זה אני ככה, בגלל שככה וככה, בגלל שזה מה שהיה, בגלל ש... וכו'. ולאט לאט אנחנו גם מבינים, וככל שאנחנו מבינים, אנחנו גם חומלים. ומפה אני רוצה לקפוץ לזולת, כי אין לנו הרבה זמן, אני רוצה להגיע לפואנטה. הרי מה קורה? למה אנחנו בעצם כועסים על מישהו? כי אנחנו לא מבינים. לא מבינים. למה הוא הגיב כמו שהוא הגיב? רוב הזמן אנחנו הרי מפרשים את הדברים שאנשים אומרים לפי העיניים שלנו, לא באמת מבינים מה הם אומרים. עכשיו, מה הבעיה? בגלל שאנחנו גם לא מבינים את עצמנו, אנחנו גם לא מבינים למה התעצבנו. אז אם אנחנו מתחילים מלמה התעצבנו ומסוגלים להסביר לעצמנו את זה היטב, ואנחנו מסוגלים לבוא לבן אדם השני ולהסביר לו את ההרגשות שלנו בלי להתלונן, על למה הוא ככה או למה הוא אחרת. יכול להיות, ודרך אגב זה לא בטוח, אבל יכול להיות שנוכל גם ליצור איזה נתיב חדש של הידברות ותקשורת, שאין בו כעס ושיפוטיות. יכול להיות שנצליח ויכול להיות שלא. זה שווה את הניסיון. ולכל הפחות זה לעשות את ההפך. זה לא להגיב בכעס על כעס. אז זה לעניין הזה של כעס ואהבה ושחרור. עכשיו את אמרת, מה זה לשחרר? מה זה לשחרר? את מאוהבת במישהו עד כלות, והוא לא אוהב אותך אותו דבר בחזרה. הוא אוהב אותך, נגיד, את אוהבת 100%, הוא אוהב 70. אז את יכולה לבחור, להגיד, אוקיי, הוא אוהב אותי 70, אני אוהבת אותו 100, זה בסדר לי, זה מספיק לי, אני מוכנה לחיות ככה, כי אני מעדיפה, אני מעדיפה 70 מבן אדם שאני מאוד אוהבת, מאשר 100 מבן אדם שאני פחות אוהבת. ואת עושה שולם עם זה. אבל השאלה אם את באמת עושה שולם עם זה. כי אם את, ואני גם, בגלל שאני גם מאמנת, ואני מקבלת הרבה מאוד שאלות, המון שאלות, זאת אחת השאלות הכי קלאסיות במערכות יחסים, זה הנושא של הדדיות. למה תמיד צד אחד אוהב את השני קצת יותר? אז קודם כל, כי אהבה זה לא דבר סימטרי, היא גם משתנה לפי תקופות. יכול להיות שתקופה מסוימת, צד אחד בקשר יהיה מאוד מאוד אחוז ונילה, והצד השני יהיה קצת יותר מסתייג ומה שנקרא, אולי טיפה אפילו, נגיד לזה אדיש, או פחות
מעורב. סוג של ריקוד כזה.
כן. זה מין ריקוד, ויכולות להיות תקופות שהדברים מתהפכים, כאילו, וככל שמערכות יחסים נמשכות יותר שנים, אז הדברים הם לא, זה לא אחד לאחד, זה לא אין שוויון במערכת יחסים. יכולה להיות הדדיות. זאת אומרת שבאיזשהו שלב, צד אחד במערכת יחסים מרגיש שאין מספיק הדדיות, הוא יכול לקבל החלטה אסטרטגית אם הוא נשאר או משלים עם זה. אבל לריב עם זה אי אפשר. וזה מה שאומר הבודה. הבודה אומר, הבעיה היא לא המציאות. הבעיה שאנחנו לא משלימים איתה. יש מציאות, קרה משהו, זה כרגע המצב, זה ה-state of mind שהבן אדם השני נמצא בו בתוך המערכת יחסים. כמה נריב, כמה נתרגז, אם הוא רוצה להיות כזה, וזה כרגע מה שהוא יכול, או זה כרגע מה שהיא יכולה, וזה כרגע מה שהיא רוצה. להחלטתנו, להישאר, לקבל את זה, לחיות עם זה, לעשות עם זה שולם, או לא להיות שם.
זה אומר לעשות עם זה שולם, זה אומר לא להתעצבן מדברים שמעצבנים אותי, זה אומר ככה, שנייה, אם הבנתי את כל ה...
כן, כן, זה ככה עננת של, אבל כן.
את כל הזה. אז אני אומרת, יש לי הבלט, אני תמיד שוטפת כלים, והוא לא שוטף כלים, הוא לא אוהב אותי, אוקיי? כי זה גם פרשנות, אני אומרת, הוא לא אומר לי שהוא לא אוהב אותי, הוא פשוט לא עושה דברים שאני חושבת ש...
שצריך לעשות.
כנראה שהוא לא חשב עליי, לא אוהב אותי, לא whatever. ואז אני אומרת, אוקיי, הוא לא עושה כלים כי הוא לא אוהב אותי. אז בעצם את אומרת לי, קודם כל, היבלת זה לא שהוא לא עושה כלים, אלא שאני חושבת שהוא לא אוהב אותי. אוקיי? עכשיו, שזה קצת רדיקלי, כי כשאני מתעצבנת על מישהו שהוא לא עושה כלים, אני, האמת שאין לי בעיה עם כלים, אבל...
לא, סתם, נתת דוגמה ספורדית, אין בעיה עם זה.
סבבה, אז אני אומרת, אני מתעצבנת על הכלים, אז אני אומרת, אוקיי, זה לא שהתעצבנתי על הכלים, אלא פשוט נפגעתי מזה, כי אני חושבת שלא חשבו עליי, זלזלו בי. איזושהי נקודה תורפה שיש לי. מזלזלים בי, לא אוהבים אותי, תתתתתת. אז את אומרת שבעצם אנחנו הולכים למקום הזה ואומרים, אוקיי, זה שאנחנו מפרידים את הפעולה הפיזית של מישהו שלא עשה כלים, יכול להיות שהוא לא מסוגל לעשות כלים, יש לו בעיות באצבעות, לא בא לו.
אולי סתם עייף.
עייף, whatever, לא בראש שלו עכשיו, זה לא קשור לאהבה, אוקיי? ויכול להיות שזה באמת הוא לא חושב עליי. אוקיי? אבל אני צריכה להפריד בין שני הדברים האלה, ואז אני אומרת, אוקיי, אם הוא לא חושב עליי, האם זה בסדר לי שבנושא של הכלים, יכול להיות בדברים אחרים, הוא כן חושב עליי. ושבת ולהסתכל.
כבר התחלת לתת הפתרון.
כן. אז אני פשוט הולכת אחורה, אני הולכת איתך, כאילו, מה שהבנתי מה זה. ככה, לטובת המאזינים.
על מה זה יושב לי? מה הסיפור שלי עם הכלים? עכשיו אומר הבודה, בת הביתה יש כלים. זאת המציאות. נכון? בת הביתה יש כלים. הבטיחו לך שלא יהיה כלים, ויש כלים. שוין, פעם ראשונה בהיסטוריה של העולם המערבי, זה שציפית שמשהו לא יקרה והוא קרה.
וכלים, שלא היה כלים
כן,
בגיון.
כן, כאילו, וואו, איזה הפתעה. אני חשבתי שלא יהיו כלים והיו כלים. אני בטוחה שזה לא קורה בשום בית במדינת ישראל. בוא נראה לי, כאילו, הדברים האלה קורים כל הזמן, אוקיי? הבטיחו לנו משהו ולא קיימו. כמה פעמים זה קורה ביום? ציפינו למצוא משהו כי מצאנו את ההפך. מה, זה קורה כל הזמן. עכשיו, באתי הביתה, יש כלים. אני זורמת לך בדוגמה הזאת. למרות שזו דוגמה פשטנית, אפשר לקחת דברים הרבה יותר עמוקים, אבל אין לו מספיק זמן, אז נשאר בכלים. באתי הביתה, יש כלים. שתי אפשרויות. אחד, לשטוף אותם ולגמור עם זה. כאילו, החמש דקות, כי זה באמת חמש דקות. להכניס למדיח, הר של כלים לוקח 10 דקות. זה באמת כלום. אם חושבים את זה, לא אומר, זה כלום. זה עבודה קצרה. בזמן. היא לא עכשיו להרים את כל הבית.
שאלה, אם תוך ה-10 דקות האלה, את רק מקטרת כל הזמן, איך את נתקעת עם הכלים, איך תמיד את נתקעת עם הכלים, איך אף אחד לא חושב עליך בבית הזה, כי כולם תמיד משאירים כלים.
אז הנה בא הבודה ואומר, יש כלים, עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או שתעשי את הכלים עם שמחה, או שתעשי את הכלים בעצבים. בכל מקרה, את הרי בסוף תעשי אותם. אז תחליטי מה את רוצה. את יודע, אני פעם שאל, אני לא זוכרת מי זה היה, אולי את תזכרי שלמה דבורה סיפרה ש... תדע לי למה, שאלו תדע לי למה, אם האדם המערבי יודע לעשות מדיטציה.
אוקיי.
שאלו תדע לי למה, הנה, יש לו תשובה על הכלים, בול, מסתדר, הכל מתחבר. שאלו תדע לי למה, אם אדם ערבי מסוגל בכלל לעשות מדיטציה, עם כל המוח הפרוע שלנו והצזיתי, כמו שאת אמרת, והקופצני וזה. בכלל אנחנו מסוגלים. אז הוא אומר, על מה אתם מדברים? האדם הערבי, כשהוא מתעצבן על משהו, יש לו ריכוז חד נקודתי, הוא יכול להחזיק את הכעס שבוע דעתו לא תוסח מהכעס על מה שהוא חושב שהוא צודק בו.
הוא לא ישן בלילה.
הוא לא ישן בלילה, ולא, מה שנקרא, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. הוא עכשיו כועס, והוא 100% כועס. זה הכי מדיטציה שיש.
מדיטציה מדהימה.
פשוט האובייקט לא משהו. האובייקט של המדיטציה, מה שבחרנו לעשות עליו מדיטציה, אבל היכולת קיימת. עכשיו, למה דבורה גם אמרה פעם, בן אדם שהוא כועס, זה אומר שיש לו יצר. זה אומר שאיכפת לו. זה אומר שיש לו כוח. יש לו קור גרעיני. עכשיו, מה שנשאר לעשות, זה להפנות את הקור הזה, הגרעיני, למשהו אחר. למשהו אחר. אז אפשר לשים מוזיקה מקפיצה רגע בבית, כל אחד השיר שהוא אוהב, או כמה שירים, אוהבת, ובום, ויש לי על החצי קיר של המטבח רמקול כזה של, לא, אסור לעשות פה פרסומות, זה רדיו, רמקול כזה, ואני מחברת את הטלפון, שמה שניים, שלושה שירים, ויאללה, אני על הכלים. עכשיו, דוגרי, במקרה שלי אין לי בעיה, כי באמת...
שינויה עושה כלים.
לא, אצלי באמת אין בעיה, בכל נושא את תחזוקת הבית, פוטפו, באמת אין לי בעיה, גם אין לי בעיה לנקות, זה לא מפריע לי, אני רואה בזה פעילות גופנית, אני שמה לי מוזיקה, זה גם עניין של גישה בסוף, אני שמה לי מוזיקה ועושה את זה וזהו זה.
אני רוצה רגע להקדיש שתי דקות לדבר רגע על הנקות.
יאללה.
דווקא במקרה יצא לי הכלים, הדוגמה, אבל באמת זה הרים לי לקטע הזה של העניין הזה של הנקות, כי אני רואה באמת, כמו שאת אומרת, על הנקות, שזה עניין, אני רואה בזה עניין של קרקוע. אז רוב הזמן אני שמה לב שאנחנו באמת, דעתנו מוסחת ל-7,000 דברים, אבל דווקא שאנחנו, אני יודעת שלימדו אותנו לפני שעושים מדיטציה, לנקות. אמרו שהנזירים תמיד עושים, מטטעים קצת, נכון. מנקים קצת, עושים איזה משהו, אפילו שכבר החדר נקי, ובאמת אין להם הרבה דברים שם. לי תמיד יש מה לנקות, יש תמיד איזה משהו נוסף שאפשר להזיז אותו או לשים אותו בכביסה. אבל אני אומרת שהרעיון הזה הוא פשוט, רגע, את שמה לב למה שיש. את שמה לב לנקודות שאת לא רוצה בדרך כלל לראות אותן. זה מכניס אותך לאיזה הניקוי הזה, הריח של הניקיון, הפעולה הזאת היא שהיא כאילו פעולה של בלי לחשוב, היא כאילו פעולה של בלי תכנון. את יודעת מה את אמורה לעשות.
כאילו היא אוטומטית קצת.
כן, אבל הדבר הזה, אבל כן להשקיע, כן לחשוב על איך את עושה את זה טוב, איך את עושה את זה ריחני, איך את מנקה בפינות. אני רואה בזה מדיטציה. כי גם אם שמים,
גם כמובן, אני.
רואים, שמים את זה מוזיקה או משהו כזה, וגם אני רואה בזה עניין של קרקוע. אני כל הזמן חוזרת, כשהבית מבולגן או לא נקי, הרבה פעמים אנשים לא רואים, הם אומרים לי, אני אוהב בית, אני אוהב שמבולגן לי, ככה אני מוצא את כל הדברים. אני... זה יכול להיות שיש אנשים שזה עובד להם, לפי הסטטיסטיקה שלי, זה רק עניין של, הם רק חושבים שזה עובד להם. זה כמו שתמיד אומרים, אני תמיד הכי יעיל בזמן לחץ. ואנשים בזמן לחץ, הם פשוט עושים משהו, אבל יעילים הם לא היו. עשיתי ניסויים כאלה, ממש, ניסויים אמיתיים, לשים אנשים בלחץ ולראות א', ב', ג', מה הם עשו, הם עשו את הדבר. אבל הם היו עשו אותו בלחץ, הם עשו אותו לא מושלם, הם עשו אותו לא טוב, הם עשו אותו פחות טוב, נקודה. או שהם עשו פחות דברים, או שהם ויתרו על מלא דברים אחרים, כי הם היו תקועים על הדבר הזה, וכן הלאה. אז אני רוצה שנדבר רגע על העניין של הקרקוע. איך אנחנו מקרקעים את עצמנו, ודווקא פה יוגה מתחברת לזה.
אז הנה, אז אחד הדברים ש... אמרת הרבה דברים נורא חשובים, אני רוצה להתייחס לכולם, אבל הנה, למשל, מה שהקראתי לכם, היתרונות של תוכות הפוכות, זה מתוך הספר של בי-קיי סיינגר, אור על היוגה, בעמוד 164, מי שזה מעניין אותו שיפתח, ומי שלא, אני אגיד לו. אז למשל, הוא מדבר על הקרקוע, הוא אומר, מי שעושה עמידת ראש, אחד הדברים שקורה לו זה למשל, שהוא ישן יותר טוב בלילה, משתפר לו הזיכרון, הוא משפר את החיוניות, אוקיי? אנשים שהם מרגישים שהם חלשים הופכים למזריקות של אנרגיה, גם הריאות מתחזקות והופכות הרבה יותר חסינות לפגעי מזג אוויר, גם שינוי מזג אוויר, אלרגיות, אבק, אני יודעת להגיד לכם את זה מניסיון אישי. האסנה שומרת על חום גוף טוב, בשילוב עם עמידת כתפיים היא גם מהווה ברכה גדולה לכל הנושא של מערכת העיכול.
פה אני רק רוצה רגע לשים איזשהו דגש, שעמידת ראש היא עמידה מעולה, אם יודעים איך לעשות
כן,
אותה.
כן, כן, רק אצל ולא... מורה שמוסמך ללמד בדיוק, עמידת ראש.
כי הרבה פעמים אנשים עומדים,
לא, לא, לא,
הראש,
על המצח הם את... עומדים, הם עושים, כן, זה לא זה, זה לא זה, אני מסכימה איתך. אנחנו... עמידת ראש, תודה רבה ורד, רק עם מורה שמוסמך ללמד עמידת ראש. זה מורה ותיק.
לא לעמוד סתם על הראש פשוט לשים
אותנו ילדים. מורה ותיק שמכין אתכם לתנוחה, וזה לוקח כמה שנים עד שהגוף נבנה לזה, זה לא באים ועולים על הראש. למרות שגורג'י לימד את מלכת בלגיה בגיל 84 לעמוד על הראש. היא סבלה מפרקינסון, היה לה רעידות בכל הגוף, והיא התעקשה שהוא ילמד אותה עמידת ראש, והוא לימד אותה, והיא תרגלה, וזה באמת שיפר את מצב הפרקינסון שלה. כן. כן, אז והיא תרגלה עד ימיה האחרונים. אז לגבי נושא של קרקוע, אז אני גם תכף נדבר על הניקיון, כי הוא גם מתקשר ליוגה. אז הנושא של קרקוע, עמידת ראש מקרקעת אותנו, היא משפרת את הריכוז, היא מחדדת את התודעה, היא מביאה אותנו לכאן ועכשיו. אתה לא יכול להתברבר עם עצמך בעמידת ראש, אתה חייב להיות נוכח. וזה מכניס את המיינד למקום הנכון. עכשיו... מה שאומר משפט יפה של גורוג'י, תרגול מאוזן ושגרתי של יוגה, וכמובן, תנוחות הפוכות, כי אנחנו בפורים, נכון? ונהפוך הוא. הוא אומר, מביא את האדם בסופו של דבר למצב של איזון ושיפור. האדם סומך על עצמו הרבה יותר בתחומי הכאב והנאה, ההפסד והרווח, הבושה והתהילה, התבוסה והניצחון. וכל זה מתוך אור על היוגה. ואני רוצה עוד להתייחס...
אור על היוגה זה הספר המפורסם של... כן.
שכתב BKS איינגר, אחד הספרים לדעתי מרתקים... חובה.
אני מודה שאני יש לי אותו בבית, והוא באנגלית, ואני הרבה פעמים פתחתי אותו.
אז אפשר בעברית.
כן, הרבה פעמים פתחתי אותו. יכול להיות שגם בעברית, הרבה פעמים פתחתי אותו, דפדפתי כזה, קראתי בזה, אני מודה ש... לא הגעתי לעמוד 164.
אז בעברית, לא, לא, בעברית זה הרבה יותר קל. עכשיו, בהקשר הזה של מה שאת דיברת על קרקוע וניקיון, רציתי לחבר אותנו לעוד משהו מעניין, כי כתבתי את הדברים שאת אמרת ורציתי לא לשכוח להתייחס אליהם. אז הנושא של ניקיון ויוגה. אז קודם כל, אחד המענפי היוגה, יש ימה, יש ניימה, מוסר, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לכל, זה לא הרצאה על יוגה, אבל אחד הסעיפים נקרא שאוצ'ה. שאוצ'ה זה ניקיון, זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם בתרגול היוגה שלנו זה ניקיון. אז זה גם ניקיון פנימי, לתאר את המיינד שלנו מכל הברדק שמתרחש שם, אוקיי? לחוס פחות, למשל, זה התחלה יפה, לשמוח יותר. עכשיו אני רוצה לפתוח עוד סוגריים קטנים, ואני כבר סוגרת אותם. נושא של להיפטר מהרגל רע. אז פעם עשו מחקר, ודווקא מחקר פסיכולוגי במערבי, מהמאה ה-20, פסיכולוגיה מערבית, וניסו להכחיד התנהגות שלילית על ידי זה שפשוט נפסיק לעשות אותה, ומסתבר שהיא לא נכחדה. זאת אומרת, גם אחרי תקופה מאוד ארוכה שאנשים לא עשו את מה שהם כביכול ניסו להיגמל ממנו, בסוף הם כן חזרו לזה. למה? כי הפתרון נמצא במקום אחר. אם אנחנו רוצים להיגמל ממשהו שלילי, יותר טוב פשוט להתמקד ולהכניס במקום זה משהו חיובי. זאת אומרת, אם אני אתמקד בלא לחוס, זה יהיה פחות אפקטיבי מאשר אני אתמקד ביותר לשמוח. אוקיי? אז הרעיון הוא להחליף בראש את המחשבה. במקום לחוס, להכניס חמלה. זה לא לא לחוס ואז לא לעשות שום דבר. כי מה שיקרה, הכעס כל הזמן יחזור, מכיוון שיש לו שם וויד, חלל ריק, אז הוא הולך כמו וקום, הוא הולך לאיפה שיש מקום. אם אני אכניס שם מחשבות של אהבה וחמלה ושמחה, לכעס לא יהיה כל כך לאן להיכנס. אז ניקיון זה גם בתודה, אבל גם בבית, כמו שאמרה ורד, בית נקי זה כיף. עובדה, כשאתם הולכים לבית מלון, בא לכם שיום מלוכלך ומבולגן, כשאתם נכנסים לחדר בבית מלון, אתם רוצים לראות את המצעים הקודמים של אנשים שישנו, ואת הבגדים שלהם זרוקים על הרצפה, לא, אתם רוצים להיכנס לחדר בבית מלון, שהכל מדוגם, למה אנשים הולכים לבית מלון? כי זה כיף, כי נקי, מסודר, אתה בא, יש שם איזה משהו בתולי כזה באוויר, כאילו...
ואין שם 7,000 דברים.
ויש שם קצת דברים. אז אחד מהדברים שבאמת עוזרים לנו לשקט נפשי, זה באמת להוציא מהבית דברים. עכשיו, לא חסר למי לתת.
תכף פסח, ויש לנו תוכנית חדשה על פסח, על איך אנחנו נשחרר בפסח.
אז כמו שאת אומרת שאצלנו ביוגה כל יום פורים, אצלנו גם כל יום פסח. כל יום אני קמה בבוקר, אין יום שאני לא מוציאה משהו מהבית. סכים. הבית שלי תמיד ריק. הארונות יש בהם תמיד דברים שאני לובשת. מה שאני לא לובשת, אני מוציאה. ואם אני מתקשה, אז אני מגייסת עזרה, אני מביאה את הבנות, אני מביאה את עידו, אני מביאה מי שמוכן חברים, אני אומרת, חבר'ה, תעזרו לי להוציא. את זה לשמור? לא, ביי. מישהו רוצה את זה? כן, ביי. מישהו רוצה את זה? כן. מישהו צריך את זה? כן. טק, סכים, 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 וישר להוציא. למעלה, בי לתרומות, ליד שתיים. מי שרוצה לתת, לתת, לתת. כשאני צריכה משהו,
רוצה,
מגיע.
אני רוצה נקודה, אם אתם לא מצאתם, הרבה פעמים אנשים אומרים, השבוע אמרה לי, אחת המתרגלות, אני רציתי לתת א', ב', ג', אבל לא רציתי לתת את זה לכל אחד, רציתי לתת את זה למי שבאמת צריך עכשיו מדיח, למי שעכשיו באמת צריך, ולא סתם לזרוק את זה. אז זה נכון, אפשר לחפש, אני אבל מצאתי שהרבה פעמים אני מחפשת למי לתת את הבן אדם הנכון, ואז הדבר הזה עדיין נתקע לי בבית, איזה 100 שנה. לפעמים הוא עדיין חוזר למחזור, כי פשוט אני, במקום שהוא יעמוד ליד דלת, אז מה אני אעשה? אז אני כבר משתמשת בו. או שאני כבר מחזירה אותו, שיום אחד באים אורחים, אז אני מנקה את הכל, אז אין לי מה לעשות, אז אני תוקעת אותו לאיזה חדר, ואז נהיה לי שם המחסן. אז אני רק אומרת שאם לא מצאתם בזמן סביר שקבעתם לעצמכם למי לתת את הדבר הזה לבן אדם, בן אנשים גם לא באים לקחת, אוקיי? תמיד אפשר לשים את זה על הספסל. על הספסל, הרבה פעמים אני שמתי לב, אני מסתכלת מלמעלה.
שתי דקות זה נעלם.
שתי דקות זה נעלם.
בדיוק.
ואם זה לא נעלם אחרי שתי דקות, אז באה המכונית של הזבל, ואז
נעלם. תראי, אנשים הרבה פעמים מדברים על הנושא הזה של מקום, נכון? שאין להם מקום, חסר להם מקום. כי לא עושים מקום. איך ייכנס משהו חדש אם לא נוציא משהו ישן?
יפה. מדהים. הייתי צריכה את המשפט הזה
גם באהבה, אבל גם באהבה. אנשים אומרים, באות אליי מתאמנות, ובאים אליי מתאמנים גם, אנשים שנפרדו והתגרשו וכולי וזה. ולא מצליחים למצוא אהבה חדשה. ואני אומרת, כל עוד שאתה מחזיק את הבן אדם הקודם, מי יכול להיכנס שם? אתה לא עושה מקום. יש שיר כזה, נכון? אני מפנה מקום בארון. אנחנו צריכים לפנות מקום. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף בבית, צריך לפנות מקום. צריך לפנות מקום. צריך לראות רצפה. אם אנחנו רוצים שיכנסו אנשים חדשים לחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות להם מקום. אם בן אדם עובד 15 שעות ביום, ואחר כך מתרוצץ בסידורים, איפה ייכנסו אנשים לחיים שלו?
אני בדיוק אמרתי את זה השבוע, שאנחנו רוצים שכל עוד אני לא רעבה למשהו, פעם לימדו אותי את זה במחירות, שיש אנשים שרעבים וכן הלאה וזה וזה וזה. אבל נשים את זה רגע בצד, שאני בבית, ויש משהו שאני לא רוצה, ואני אומרת, טוב, אם אני לא קונה עכשיו שולחן חדש, אז לא יהיה לי איפה לאכול, אם אני לא, אם אני אישה, אז אני נשארת עם השולחן, ונשארת, והוא נשאר שם, כי אם אני לא יוציא אותו, אז לא יהיה לי איפה לאכול, ובלה בלה. ואני אומרת כזה, ההפך, תוציא אותו,
בדיוק.
לא יהיה לך איפה לאכול, מחר קונה שולחן. את לא תחכי עוד 10 שנים, מתי מתקעתי בשולחן הזה כל השנים האלה.
אם אנחנו רוצים דברים, תראי, העולם שייך לאנשים שמוכנים להפסיד את כל מה שיש להם, בשביל הסיכוי להרוויח משהו שאף פעם לא היה להם. וזה אנשים אמיצים. מי שרוצה להישאר עם הישן, אני אחזור. העולם שייך לאנשים שמוכנים לאבד את כל מה שיש להם, בשביל הסיכוי להרוויח משהו שאף פעם לא היה להם. שאף פעם לא היה להם. את רצית שאני אספר על עצמי בתחילת המפגש, ואני חושבת שאולי עכשיו זה הזמן להכניס את זה. אני הגעתי להיות מורה
ליום. כמה דקות.
20 שניות אני אומרת את זה. אני באתי מעולם מאוד מאוד עסקי, יש לי גם תארים בתחומים, אני לא משנה, לא צריך להכביר במילים, אבל באתי מעולם עסקי, ממקצועות קונבנציונליים, הייתי במשרות ניהול ותפעול והפקה ונושאים, ולימדתי באוניברסיטה. עשיתי דברים מאוד מאוד מיינסטרים. וכשקיבלתי החלטה להיות מורה ליוגה, הייתי צריכה לאבד את כל מה שיש לי, בשביל הסיכוי להיות מורה ליוגה. והתחלתי בגיל יחסית מבוגר, ומולי, ואני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי, יש פה ילדות בנות 22-3 שמלמדות יוגה, אחרי שהן מגיל 4 באקרובטיקה מכשירים, ועשו...
וכל אחת עושה...
וכל אחת שם מרימה את הרגל ושמה אותה מאחורי האוזן, ואז מוציאה את היד מהצד השני.
ואמרת, מה זה פשוט, אני עושה את זה, לא, אני עם ג'ינס בכלל.
כן, עם ג'ינס, בדיוק. ובזה אני מתחרה, אבל הייתי מוכנה לאבד את כל מה שהיה לי, את המעמד ואת השכר המאוד גבוה, ובאמת, את הכל, כי נורא 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 רציתי את זה. רציתי משהו שאף פעם לא היה לי. רציתי לחיות על רחבת הפרקט. רציתי לחיות את החיים שלי מחוץ לעקבים. רציתי לצאת מהמחשבים ולא לשבת כל היום על ניתוחים סטטיסטיים ודוחות רווח והפסד ולקבל 100 טלפונים בשעה וכל הזמן להיות חייבת לחזור לעשרות אנשים על כל דבר ולהיות בלחץ להכין ולהכין ולהכין. ורציתי לי לחיות חיים אחרים. זה לא שאני לא עסוקה היום בתור מורה ליוגה, אני עסוקה, אבל רציתי שהפוקוס יהיה על דברים אחרים. רציתי לעבוד עם הגוף שלי ולהתחבר אליו, ובשביל זה הייתי מוכנה לשלם הרבה. ואני מזמינה אנשים, כשבאים לתרגל יוגה, כל הזמן לשאול את עצמם, מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה מהחיים שלי? מה אני רוצה לעשות? ולהיות מוכן ומוכנה לשלם את המחיר. גם בשביל לעלות למידת ראש צריכים להשקיע זמן, אבל יש תמורה.
וואו, מדהים. מדהים, ענבר, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו.
יפה.
ורציתי ממש להגיד לך תודה על שיחה פותחת, על שיחה מעניינת ומרתקת.
אני יכולה להגיד משהו לפני השיר האחרון שביקשתי?
כן, כן.
ביקשתי מורד את השיר "זה הרגע לאהוב". למה? כי בעצם התחלתי ואמרתי שאני רוצה לדבר על אהבה ועל יוגה, וורד אמרה איך אפשר לאהוב למשל מישהו אם הוא לא אוהב אותך אותו דבר, או איך אפשר להישאר בלב מלא באהבה וכולי, ואיך זה קשור ליוגה. אז אהבה היא החלטה. היא החלטה. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו ב-state of mind אוהב, ומה שאנשים האחרים עושים זה עניין שלהם.
ממש ככה.
אוקיי? זה אחד, ושתיים, אנחנו יכולים להחליט, ובגלל זה אני אוהב את השיר הזה, שאנחנו מתחילים לאהוב עכשיו. לא אחר כך, מחר כך, שנגמור את הבעיות האלה.
אני אוהבת אותה.
עכשיו. אנחנו, עכשיו זה הרגע לאהוב. את מי? לא משנה. לא חייבים להחליט שאוהבים מישהו. אפשר גם לאהוב פשוט את החיים, או לאהוב את הרגע הזה, או לאהוב את ורד על זה שהזמינה אותי לבוקר כזה של כיף. ואתם לא יודעים, אבל היא גם הפתה לי שני מאפים, אחד מתוק ואחד מלוח, והביאה כיבוד.
לא, וחל... זה היה מה שערוז, הפיתי עוד.
היא גם הכינה עוד. אז גם לבוא לפה ולהתארח, זה היה פשוט כיף. וקבלתי בחיבוק גדול ו... תודה רבה לכם. אז זה הרגע לאהוב, ורד?
מעולה. זה okay. הרגע לאהוב. תודה רבה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום, להדליק את האור, שהיינו עם ענבר גנד רוזנר המהממת. אני הייתי ורד מצפי, אתם מוזמנים להזין לנו ברדיו סול, אתם מוזמנים להזין לפודקאסט, ללייב בפייסבוק, זה עדיין נמצא ברק בגלל הרוח, תמיד אפשר לחזור לזה. זה הרגע לאהוב עם שרי.
ולנחוש את המילה המובילה אבא, זוכר שקנית לי את האורגן הראשון, זה היה בכיתה א'. התרגשתי, לא יכולתי לישון, קיווית שעשה את מה שהתחלת, מה שירד לטמיון. זוכר את הילדות שלי, אתה עם אורגן ואקורדיון. אז אל תגידו לי שאני דפוק, כי ככה גדלתי.